אנחנו מתחילים ספר במדבר. בדרך כלל הפרשיות האלה, פרשת במדבר, פרשיות סביב, אנחנו קוראים את זה בימים שסביב יום העצמאות, יום ירושלים, ימי הספירה, הכנה לשבועות. יש שם כמה אמיתות או דברים שאנחנו צריכים לשנן ולחזק דווקא בימים האלה, ולחדד או לעמוד על נקודות שלפעמים שוכחים אותן. עיקר הפרשה שלנו סובבת סביב המפקד, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, אחר כך הדגלים, סידור המחנות, איך נוסעים ואיך זזים. תורה מעריכה בזה מאוד. קודם כל צריך לגלל דבר פשוט, למה היה מניין בני ישראל? מה המטרה של המפקד? התשובה היא, הרמב"ן אומר, המפקד הוא קודם כניסתם לארץ, וסופרים כל יוצאי צבא כי צריך להתכונן למלחמה, צריך לדעת כמה חיילים יש, לכל חייל יהיה תפקיד, איפה נמצא כל אחד, מה יעשה כל שבט. המפקד של בני ישראל זה הכנה לצבא, הכנה למלחמה, לכיבוש הארץ. לכן אחרי 40 שנה בני ישראל חטאו הרי בחטא המרגלים, המפקד הבא יהיה בפרשת פנחס, קודם כניסתם לארץ. אומר הרמב"ן שבעצם מה צריך לזה? רק השבוע שעבר קראנו, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המעילים בתורה, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, אחד מניס 1,000. בני ישראל כשעושים רצונו של מקום, אחד רודף 1,000. אומר הרמב"ן, וייתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה, כי עתה היו מזומנים להיכנס לארץ ולבוא במלחמה עם מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ועם השאר כולם, והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה וכל מספר שבט ושבט, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף 1,000, וזה טעם כל יוצא צבא בישראל כהמניין מפני צבא המלחמה. הרמב"ן מלמד אותנו, ואנחנו כישיבת הסדר צריכים מדי פעם לעמוד ולשנן את זה. התורה לא תסמוך על נס שאחד ירדוף 1,000. יש אחד ירדוף 1,000. ומתי רודף 1,000? אם בחוקותיי תלכו. ומתי אם בחוקותיי תלכו? כשהמילים בתורה. אז יש לנו את העמל בתורה ואת ההבטחה שאחד רודף 1,000, ובכל זאת עומדים, סופרים כל יוצאי צבא בישראל. התורה לא תסמוך על נס. והדבר עוד באריכות יתרה, יותר מזה, מופיע בהקדמה של רבינו בחיי, יש לו לכל פרשה הרי הקדמה, אז בהקדמה שלו לפרשת בשלח הוא משתמש עם הפסוק, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. הוא אומר, לכך תצווה התורה לישראל להשתדל בהכנות האלה, שיהיו חלוצים בעלותם למלחמה על אויביהם, ושישימו עורב וישלחו מרגלים בערי האויבים, כי כל העניינים הללו הם הכנות לעשות מה שבכוח האדם לעשות בדרך המנהג והטבע, ואחריכם יפעול הנס על מעשה הטבע. שימו לב, הוא לא אומר אולי לא יהיה נס, לא, יהיה נס, כי אם לא יהיה נס לא יעזור שום דבר, אבל גם כשיהיה נס יפעול הנס על מעשה הטבע. ואף על פי שישראל לא היו צריכים לזאת, לפי שלא היה ניצחונם בדרך המנהג והטבע, כי אם על פי הזכות והעונש, ואם היו זכאים מעט מהם ינצחו עמים רבים, ואם היו חייבים מעט מן האויבים ינצחו רבים מהם, מכל מקום באה מצוות התורה לישראל לעשות על השתדלותם בהכנות אלו, ואחר כך למסור העניין למי שהתשועה לא, כי התורה לא תסמוך על הנס לעולם. מזווית אחרת דיברנו על זה ביום העצמאות. עוד מעט יהיה יום הזיכרון לחללים של מלחמת שלום הגליל. אחד מהם זה שלמה אומן. אני זוכר כשהתחילה באלול של ששלמה אומן היה בשיעור ג', הגיעו לפה בחורים משיעור א', אז היו כמה בחורים מצוינים מאיזו ישיבה, אז שלמה אומן תופס אותם ביום הראשון איך שהם נכנסים, הוא אומר להם: באתם לישיבה? כן. באתם לישיבת הסדר. למה באתם לישיבת הסדר? אז הוא אומר: לכו עכשיו, תרדו לאויצר, תיקחו רבינו בחיי על פרשת בשלח, תלמדו את רבינו בחיי ואחר כך תחזרו לאולם. פה כתוב תורת ההסדר. זה מתאים היה גם לאופי של שלמה כזה. תלמדו את רבינו בחיי ואחר כך תחזרו. משה רבינו מובטח בפרשה הקודמת שכשהמילים בתורה, המילים בתורה רודף אחד אלף, אבל צריך מניין. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שצריכים לעמוד עליה, זה כל העסק הגדול עם דגלים. מה זה הדגלים? התורה מעריכה, לכל שבט יש דגל, ואחר כך לכל שלושה שבטים שנמצאים כל אחד בצפון יש דגל יהודה, יש דגל ראובן, דגל גד, דגל דן. מה זה העניין בדגלים? והתנחומא פה יש אריכות עצומה על הדגלים, ומביא את הפסוק שדגלו עליי אהבה, ושאומות העולם, כן, איומה כאן התגלות, אומות העולם מקנאים בישראל שיש להם דגלים, וישראל רצו את הדגלים כשראו, קיבלו את התורה, במתן תורה ירדו המלאכים רבבות רבבות ולכל אחד יש את הדגל שלו, אז ישראל נתאבו לדגלים ואמר להם הקדוש ברוך הוא: ניתן לכם את הדגלים. רש"י מבין שהדגלים בסדר המחנות זה לפי מה שיעקב אבינו בשעת פטירתו סובבו את מיטתו. מה העניין הזה? עסק גדול עם דגל, כולה דגל. דגל זה דבר גדול מאוד, ודגל בישראל בצורה הזאת זה דבר מיוחד מאוד. מה זה דגל? כשאדם מרים דגל, כשתנועה נושא דגל, כשאומה מרימה דגל. אבל מה מבטא דגל? דגל אומר קודם כל יש בו על בחינת עבר מי אני, ובית במה אני דוגל, מה אני רוצה לעשות. יש לי אידאה, יש לי רעיון, רעיון שאני מוביל, רעיון שאני מוכן להקריב בעדו, מעקרים למענו, רעיון שאני דבק בו, נאבק עליו, יש לי אג'נדה. זה מבטא איזשהו רעיון, ולא סתם רעיון, רעיון שמוליך אותי ואני הולך איתו ודבק בו. אבל זה גם עצם זה שאני מרים את הדגל הזה, יש כאן גילוי מי אני, מה הכוחות שלי, מה המיוחד לי, מה מייחד אותי, מה הצבע המיוחד שלי, מה התפקיד שלי, מי אני. אז בעצם זה גם מי אני, ובית למה אני הולך, למה אני חותר ומה אני רוצה לעשות. יש למדינת ישראל דגל, לא סתם יש דגל, דגל חשבו עליו, עשו אותו בצבעים של כחול לבן ובצורה של תלית. בעצם זה בא לבטא שאנחנו את כל התפילות תלית מתפללים, כל התפילות של כל הדורות שעם ישראל ישוב לארצו, הרקע שלנו שאנחנו באים, מה עם ישראל, את כל ההיסטוריה של עם ישראל, ויש שם סמל של מגן דוד לבטא, כן, אנחנו רוצים לחזור לחילותיו של בית דוד, אומה שיש לה צבא, יש לה כלכלה, יש לה מדינה, יש לה מלכות, חילות בית דוד. אנשים שלקחו את הדגל הזה אמרו, או, יש לנו, זה נתן כוחות לאנשים. כשאומרים הוא נלחם על הדגל, נלחם על הדגל, זה לא בשביל הדגל, אלא הדגל הזה נתן לו, חידד אצלו את הרעיון, לעם ישראל נתן את התחושה, רגע, יש לנו את העבר למה אנחנו מובילים. אבל זה לא צריך להיות רק דגל של אומה. בישיבת שלבים גם יש דגל. שמתם לב פעם על הדגל של ישיבת שלבים? מה הדגל של ישיבת שלבים? סתם, חשוב לדעת. יש פה באמת רעיון. יש לוחות הברית, מבטא את החויבות שלנו לתורה, לשמירת תורה ומצוות. בתוך הסמל הזה של תורה יש גמרא, כי לוחות הברית מבטאים את שמירת התורה, הגמרא הפתוחה, כן, מבטאת את זה, הקשר לתלמוד תורה. אבל לא סתם תורה, יש בצד את החיטים שמבטאים תורה של ארץ ישראל, תורה שקשורה לאדמת ארץ ישראל, במיוחד כשהקימו את ישיבת שלבים, קיבוץ שלבים, יישוב הקים את קיבוץ שלבים, את ישיבת שלבים, מבטא. ומתוך זה, קשור למה שדיברנו מקודם, יוצא מגדל שמירה. אם אנשים לא ידעו מה זה, זה לא סוכה של מציל בים, אלא זה סוכת שמירה שמבטא את העמידה על שמירת עם ישראל בגבולותיו. כשהקימו את ישיבת שלבים, פה ליד הכביש שמוביל לנוף איילון, שם היה הגבול, שם עבר הגבול, הירדנים ישבו כבר מאחורה, שיבת הסדר יש, זה מבטא את הרעיון. אז מי שמסתכל על זה הוא לא צריך כל הזמן לזכור, יש כאן איזשהו שלמות של רעיון, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, כל זה נמצא בסמל. ויש יתרון בדבר הזה שאדם דבק בדגל, אבל יש גם סכנה, כי כאשר אדם מבליט את הדבר המיוחד לו, הוא מחדד את המסר ואת הרעיון, הוא מבליט את מה ששונה בו, אז הרבה פעמים טיפוח גאוות היחידה גורם לזה שלא מוכנים לקבל שיש עוד מישהו שעושה משהו טוב. זה אני ואפסי, רק אני. אתה מחדד את המסר, אז אם הדגל שלך הוא דגל אמיתי, אז חייבים לפסול את הדגל של השני. סתם דוגמה מהחיים, אפילו בצבא, מה יכול להיות יותר חיילים? חיילים קרביים. אבל אני לא יודע אם יש פה, יושבים פה עכשיו גם גולנצ'יקים וגם צנחנים. ראיתם פעם ויכוח בין צנחנים לגולנצ'יקים? כן, אנשים, אלה קוראים לאלה בשמות גנאי, ואלה זה, ואלה צהובים, ואלה זה. יש מתח, וחלק מהזה עוברים מבסיס לבסיס, אז מוחקים את כל ה... אם היו הצנחנים, אם קודם גולני, מוחקים את כל הסימנים הקודמים, חס ושלום, שלא יהיו הקודמים שם. בעצם, מאיפה זה נולד? זה הצליחו לפתח גאוות יחידה, אבל לא הצליחו לבוא ולהגיד, רגע, אני בריאה וחברי בריאה. יש ערך גדול בזה שאני אדע מה אני. ודאי, צנחנים צריכים לדעת מה הם, וגולני ושריון, אבל זה לא בהכרח צריך לבוא, צריך גדלות נפש להבין שגם לאחרים יש תפקיד. וכאן נמצא העניין המיוחד של דגלים. בעם ישראל יש שבטים, וכל שבט ושבט יש לו את הנקודה המיוחדת שלו, והוא צריך לטפח אותה ולפתח אותה ולהבליט אותה, כי קודם כל זה הוא, ב' זה התפקיד שלו. ואם אדם לא יישא דגל, אם ראובן לא יישא דגל, ראובן לא יעשה את מה שהוא יכול לעשות ואת מה שהוא מסוגל לעשות ואת מה שהוא מיועד. ואותו דבר שמעון ויהודה. וצריך להבין שיש, וחז"ל מדברים על זה, יש צבע לכל דגל, יש סמל בכל דגל. המדרש מדבר על זה. והמחשבה, אוי ואבוי, עם שבט יחשוב רק הצבע שלי, להפך, הריבוי של הצבעים הוא נותן את היופי. מה אנחנו רוצים? שיהיה הכל לבן? אתם יודעים מה זה דגל לבן? דגל לבן עם הכל לבן זה קנייה, כן? אין, מה זה לבן? אין שום, גוון, לא, ריבוי גוונים. אבל לזה צריך גדלות נפש, וצריך הבנה שיחד עם זה שאני מטפח את מה שלי, עדיין יש מקום גדול לתפקידם של האחרים. ופה בא הקשר עם מיטתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו, איפה סובבים את מיטתו? רגע לפני פטירתו. רגע לפני פטירתו, זה איש אשר כברכתו ברך אותם. הוא כל שבט אשר כברכתו. יש את יהודה שהוא כמו אריה, ויש את בנימין שהוא כמו זה, ויש את יוסף. איש כברכתו, כמו התכונה שלו, ברך אותם. והם כולם עומדים ואומרים ביחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה יש באמירה הזו? חזל אומרים ששמע ישראל, ישראל סבא, שמע ישראל. בעצם הם אומרים, אנחנו יודעים שראובן לא דומה לשמעון, ושמעון לא דומה ללוי, ולוי לא דומה ליהודה, אבל בכל זאת, אנחנו, יש לנו דבר מאחד. קודם כל, שמע ישראל, כולנו בני אב אחד אנחנו. אבל חוץ מזה, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו כולם באותה אחדות. זה הגדלות שלא פשוט. וזה המיוחד במלאכי השרת. חז"ל כל הזמן אומרים שהדגלים נלמדו במלאכי השרת. מה הרעיון שפה? מלאכי השרת, אין מלאך אחד עושה שני שליחויות. כל מלאך יש לו את התפקיד שלו. אגב, מלאכים זה כל תופעה של הבריאה בעולם. כל צמח שגדל זה סוג של מלאך, כל כוכב בשמיים. לכן אנחנו גם אומרים, מחברים את זה. מה אנחנו אומרים בתחילת שחרית? כולם עומדים ברום עולם לכל מלאך, אבל כולם יחד אומרים קדוש קדוש, הם ביחד מתאחדים. זה תכונה של מלאכי השרת, הכוח הזה להבין שלכל מלאך יש את השליחות המיוחדת שלו, ואף על פי כן הם אינם מתקנים זה בזה, אלא כולם מחכים ביחד לאותה אמירה קדוש קדוש. כל תפילת שחרית מדברת, ואגב בתפילת שחרית ביוצרות, ביוצר אנחנו מתייחסים, וככה זה הפירוש הפשוט, שמש, ירח, כוכבים, כל הטבע הוא כולו מלאכים, זה שלוחים של הקדוש ברוך הוא שעושה דברו, והטבע פועל באיזשהו דבר שההרמוניה נפלאה. כל דבר הוא שונה, אבל כולם ביחד קדוש קדוש. זה כוח של מלאכי השרת, והכוח הזה של מלאכי השרת, בזה ישראל רוצים, ולקח אומות העולם מתקנים, ודגלו עליי אהבה, ודגלו עליי אהבה. ורבותיי, כמה הדברים האלה, כמה הדברים האלה אנחנו זקוקים להם בדור שלנו. בדור שלנו, מרוב שכל אחד רוצה לחדד ולייחד ולדבוק בגאוות היחידה שלו, ולהוכיח שהדרך שלו בעבודת השם, או הדרך שלו בתורה, והדרך שלו היא האמיתית, פוסלים לחלוטין. חושבים שככל שישפכו בוץ לצד, לדגל השני, ככה הדגל שלהם יעלה יותר. ולפעמים ככל שמתקדמים יותר כביכול, איך זה קורה דבר כזה? כי אין את ההבנה של שבטים, של דגלים, של מלאכי השרת. למה צריך להיות שחסידים וליטאים לא יכולים לחיות בשלום, וחסידים וליטאים חרדים עם כיפות סרוגות לא, ואשכנזים וספרדים ואילאים, כן, ובתוך חסידויות בעצמם יש היום פילוגי פילוגים, כן? מה זה? כל אחד אומר, הדרך שלי בעבודת השם. מאיפה? צריכים לחזור לדגלים. תרים דגל, תדבק בגאוות היחידה שלך, אבל תיתן מקום גם לאחרים, ולא סתם מקום. כולם סביב המשכן במרחק שווה, כולם עומדים סביב המשכן במרחק שווה. אגב, אני אמרתי, יש מחלוקת בגמרא, כשנסעו במסעות, האם נסעו כקורה או כתיבה. כוונה היא, כל הזמן שישבו, אז כולם היו סביב, היו שלושה שבטים בצפון, שלושה בדרום, שלושה במזרח, שלושה במערב. מה קורה כשנסעו? אז יש דעה שאומרת פה כבר שינו את הסדר, הלכו כקורה בשורה אורפית, באמת כשהולכים זה יותר נוח. יש דעה בגמרא שכתיבה נסו, זאת אומרת שמרו על המבנה, אותו מבנה שלא יהיה מרחק. למה? יש דעה שאומרת אי אפשר כל הזמן, לרגע אחד אל תשכח, אתה הולך כקורה אז רגע אחד אתה כבר יכול לחשוב, רגע הם בראש כבר לא, צריך לשמור על המבנה הזה, תמיד תבין שאין קרוב יותר ואין רחוק יותר לכל אורך הדרך. זה קצת דרוש, אבל כמה אמת יש בזה, כן? לשנן את הדבר. יש רבינו בחיה מדהים בפרשה, הוא אומר שזה משהו על דרך הסוד ואולי היה אסור לו לגלות, אבל הוא מדבר על דרך הסוד ואני אגיד לכם איך אני רואה את זה כפשוטו לאור הדברים. יש ארבעה נשיאים שהשם שלהם מסתיים באותיות א' למד, א' למד, כל, כן? ארבעה נשיאים, לא יותר. וארבעה נשיאים האלה, אחד הוא השבט השני שנמצא בדגל יהודה, זה היששכר נתנאל בן צוהר, נתנאל הוא מספר שניים בשלישייה של יהודה. הנשיא שעומד לרוח דרום שלומיאל, זה שמעון השני של בדגל של ראובן, שלומיאל. רוח מערב בדגל אפרים, השני שם שמו גמליאל, גמליאל בן פדצור. והעומד בדגל דן, פגיאל. זה לא ראשי, לא המובילים, אלא תמיד מספר שניים, שם א' למד, השם שלהם מסתיים, כל שאר השבטים זה בלי השמות האלה. אומר הרבינו בחיי שכל אלה נשיאים שכשהקריבו בחנוכת המשכן, אחד מהם ביום השני הקריב נתנאל, יום החמישי שלומיאל, יום השמיני גמליאל, ביום השתי עשר, 11 פגיאל, אומר ביחד זה יוצא 26. 26 זה שם הוויה, י' כ' ו' כ', שמות יחידים שהשם שלהם באלף למד הקריבו בימים מסוימים, תראו סתרי תורה ומרכיבים. אני כשראיתי עוד לפני כן את הרבינו בחיי, ואני אין לי עסק בנסתרות, חשבתי עכשיו רגע באמת למה זה, חשבתי בהמשך לרעיון הזה על דרך הפשט. השני הוא תמיד נמצא במרכז ותמיד שם כן נמצא בו, אין לך, בין אם אתה בצד מזרח או בצד מערב או בצד צפון או בצד דרום, תמיד צריך לזכור שהכל נמצא שם, ואין לנו כל ולכם אין כל, ואין הכל, תמיד במרכז יהיה מישהו שמזכיר ואנחנו בשם אלוקינו נדגול. כי לא רק המסר חשוב לכם לנושא הדגל אלא גם לאחרים. וכמה האמת הזאת נהדרת היום, כמה האמת הזאת נהדרת להבין שכשאתה מרים דגל, אין לנו הרבה ימים כאלה, אולי הילדים שלי חזרו מקבר רב שמעון בר יוחאי, כן, בל"ג בעומר, אמרו פתאום אתה מרגיש כל עם ישראל, כל עם ישראל, אין הבדל, כולם נמצאים ביחד. הלוואי, הלוואי שיהיה לנו כל השנה ככה, לזכור ולזכור, תרים דגל אבל תבין שגם לאחרים יש דגל. יש לך צבע, אבל תבין שיש יופי גם בצבע של האחרים. אתה לא קרוב יותר, וזה לא אומר שאתה לא צריך לחדד את התפקיד שלך. ועוד דבר, אין לדגלים ערך ויכולת לנוע בלי שהתורה נמצאת במרכז. התורה צריכה להיות במרכז. הארון, מחנה שכינה נמצא בפנים, במרכז, אתם סובבים אותו, משם אתם מקבלים את הכוח. ושוב, גם כשהולכים וגם כשזזים למען דאמר תיבה, אתה צריך, אסור לך, כמו שאומרים בארון שנושא, לא יסור ממנו, לא יסור ממנו. ואני רוצה לסיים בדבר שנוגע גם לעבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו. השפת אמת בפרשה שלנו בשנת תף ריש למנטט, כותב: מה זה שנתאבו בני ישראל את גלים, ומה זה הקשר למלאכי השרת? דכמו שמלאכי השרת יודע כל אחד ומשיג שורש ליחותו ומקום תיקונו על בריאו, כן יתאבו בני ישראל לידע כל אחד שורש נשמתו. הדגל זה לא רק רעיון במה אני דוגל, אלא מה תפקידי בעולמי, מה השליחות שלי. והוא אומר מה שורש נשמתי, ובני ישראל רוצים לדעת. ואם כי אינם יכולים, איננו יכולים בעולם הזה לראות כל זה בעין. אבותיי, אמרתי לכם פעם שכתוב בספרים שבזמן שהיה הנביא היו הולכים לשמואל הנביא הרואה, הוא היה אומר לכל אחד מה שורש נשמתו, מה תפקידו בעולמו, מה הוא צריך לתקן ומה הוא צריך לעשות. אין לנו את זה. אז אני פעם אמרתי לכם, אדם צריך להקשיב לנפש שלו, לשים לב לכוחות שלו, למה הוא מתחבר, מה הולך לו טוב, במה הוא מצליח, במה יש לו סייעתא דשמיא, ושם לכוון את הדברים. אבל השפת אמת יש מהלך אחר. הוא אומר אי אפשר, אבל יכול, על ידי התורה יכולים למצוא כל אחד מקום שורשו. וכמו שהמלאכים יש לכל אחד שורש מיוחד לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בשליחותו, כן יש לכל אחד מבני ישראל חלק מיוחד בתורה. ויש מי שמתקן כל מעשיו לגמרי, אך גם מי שאינו כן, על ידי התשוקה והרצון בכוח גדול יכול לקפוץ למעלה ממדרגתם. חז"ל כבר מדברים על זה, אגב יש לנו רמת, דגלו זה גם לשון דילוג. אנחנו אומרים ביום כיפור או בתפילת החזן, שליח ציבור, ויהיה דגלנו עליך אהבה, ויהיה דילוגנו עליך אהבה, מה שאנחנו מדלגים. דגלו חז"ל גם דורשים לשון דילוג. יכול אדם לקפוץ, אדם יכול לדעת דרך התורה. כשאדם לומד תורה יש לו יכולת להקשיב לנשמתו, למה הוא מסוגל, וגם הוא יכול לקפוץ. ולכן יש מחנהו, מחנהו זה סטטי, איש על מחנהו ואיש על דגלו, שני מדרגות. בתורה אדם יכול למצוא את שורשו. מקום אחר מזכיר את מה שפעם אמרנו, ישראל אותיות יש 60 ריבו אותיות לתורה, לכל אחד יש את האות שלו שמאירה. ואנחנו נוסיף, כמו שספר תורה שיש לה רק את האות שלך, ספר תורה פסול, לא יכול להיות חסר שום אות, כך אנחנו צריכים להבין. יהי רצון שנזכה כולנו, כל אחד ואחד שירים את הדגל שלו, שיעמוד על מה תפקידו בעולמו, ויבין שכשאני מרים דגל זה לא סותר את הדגלים האחרים, להפך, המגוון יהיה. אבל להבין שכל הדגלים האלה צריכים להיות סביב המשכן, ולהבין שכשכולנו, כולנו נעשה ונרים את הדגל שלנו, נזכה לאותה מעלה להיות כמלאכי השרת בדרגה יותר גבוהה. כמלאכי השרת הם סטטיים ופה מתקדמים, וזה הדילוג. הכוח הזה יש לנו, ולפי השפת אמן בתורה, אדם על ידי שעמל בתורה יכול פתאום להקשיב ולדעת מה הדגל המיוחד לו. נרים את הדגל שלנו כפרטים, ישיבת שעלבים כישיבה תרים את הדגל שלה עם כל מה שמבטא, הציבור שלנו וכלל ישראל, איש על דגלו לבית אבות, ואז דגלו עליי אהבה, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו ויתן כל השפע על אותם דגלים גדולים שנרים. שפת אמת תף ויש למתת, תף ויש למתת.